אז הנה, תתחילי. עכשיו תגידי לי, איך צריך להציג אותך?
איך צריך להציג אותי? אלה לחמן.
אוקיי.
דוקטור לפיזיקה.
אוקיי.
עורכת במדע גדול בקטנה.
אוקיי.
ומצוננת כרגע.
אוקיי. שלחת לי הרבה חומר רקע.
אתה ביקשת.
ביקשתי, אמרתי, אני אעשה עבודת הכנה פעם ראשונה בהיסטוריה של הפודקאסט, שאני אעשה עבודת הכנה, ולא הבנתי כלום. לכן, מה שכן הבנתי זה שאת מתעסקת במיקרוסקופים אלקטרונים.
שזה לא נכון.
שזה לא נכון. אז הבנתי, אפילו את זה הבנתי לא נכון. במה את מתעסקת?
אז עכשיו אני מתעסקת בחומרים קוונטיים, עם דגש על חומרים עם תופעות מגנטיות מעניינות.
אוקיי.
מה שאני עושה עכשיו, אני מגדלת גבישים של חומרים אקזוטיים, נקרא לזה, ומודדת בעיקר תכונות חשמליות ומגנטיות.
אוקיי. אני יכול שנייה משהו קטן?
בטח.
בהיסטוריה הכרתי אנשים שעשו דוקטורט בביולוגיה. ויש לי בוז עמוק לדוקטורנטים בביולוגיה, כי א', הם לא מבינים שום דבר מאחורה. זה בסך הכל הם מה שהם עושים...
הם אוהבים סיפורים.
הם כל יום רצים למעבדה לגדל את התרביות שלהם ולבדוק אותם, גם בשבת וגם זה. ואני חושב שההתפתחות הכי גדולה המכוונת בביולוגיה שהייתה, שבמקום לעשות עם פיפטה, יש היום רובוט שעושה את הפיפטות. אז כשאת אומרת לגדל גבישים, מה זה אומר? הם לא... על מה הם גדלים?
אז יש כמה דרכים לגדל גבישים. שתי הדרכים העיקריות שאנחנו עושים במעבדה בברקלי, אז אחת מהן היא די פשוטה, אתה לוקח את היסודות או איזשהן תרכובות שמכילות את החומרים שאתה רוצה. למשל, אני גידלתי עכשיו חומר שקוראים לו, שהוא עשוי מקובלט, בדיל וגופרית. אז אני לוקחת קובלט, בדיל וגופרית, שוקלת אותם יפה יפה, ביחסים שאני רוצה לפי המתכון, ואז מה שעושים זה מכניסים אותם לתוך תנור גדול, מחממים אותם
לטמפרטורות
מאוד גדולות. זה סוג של כימיה, כן.
אוקיי. איפה עובר הגבול בין פיזיקה לכימיה פה?
זו שאלה טובה. אני חושבת שהסיבה שהמעבדה נמצאת בפיזיקה היא שהאנד גיים הוא לא לגדל את החומרים. האנד גיים הוא לקחת חומרים שהם מעניינים פיזיקלית, שהמצבים האלקטרונים שלהם מעניינים, שהמגנטיות שלהם מעניינת. ובסוף מה שאנחנו עושים זה אנחנו רוצים לראות את התכונות של החומרים האלה. והעובדה שאנחנו מגדלים את החומרים בעצמנו זה רק בונוס שאומר שאנחנו לא צריכים לחכות לאנשים אחרים שיעשו שינויים קטנים אם אנחנו מגלים שצריך. שזה משהו למשל שלא היה לי במעבדה של הדוקטורט.
איפה עשית את הדוקטורט?
אז את הדוקטורט עשיתי במכון ויצמן. והסיבה שחשבת שאני התעסקתי במיקרוסקופ אלקטרוני.
את שלחת לי איזה מאמר שאת כתבת על מיקרוסקופ אלקטרוני, שעשית לתואר שני.
שלישי.
לתואר שלישי. אך, הנה דפקתי זאת פעם, אוקיי.
אבל, אז המיקרוסקופ הוא לא מיקרוסקופ אלקטרוני. המיקרוסקופ שבניתי הוא מיקרוסקופ מגנטי.
אוקיי.
שזה בעצם מיקרוסקופ חיישן סורק, שהחיישן הסורק הוא חיישן מגנטי. זה שונה ממיקרוסקופ אלקטרוני.
מיקרוסקופ אלקטרוני מגדיל?
אלקטרונים.
מיקרוסקופ אלקטרונים? אוקיי. אני מרגיש שאני נהיה יותר ויותר טיפיש.
זה לא אלקטרוניק מיקרוסקופ, זה אלקטרון מיקרוסקופ.
אלקטרון מיקרוסקופ.
זה מיקרוסקופ שמשתמש באלקטרונים במקום בפוטונים, כדי לראות דברים.
פוטונים זה האור?
פוטונים זה האור.
ואז אפשר להגדיל?
ואז אפשר להגדיל.
אוי, הבנתי משהו אחד. ואלקטרונים מה הוא עושה? מעביר חשמל?
יש גלאי של אלקטרונים. זה מאוד דומה לעין שלך, רק שבמקום לגלות פוטונים, אתה מגלה אלקטרונים.
אוקיי. ואיזה CCDים משתמשים בכזה? או שאין כזה דבר CCD? או שזה החיישן?
שאלה טובה. האם קוראים לזה CCD? אני לא יודעת. אבל יש, אני מניחה שזה איזשהו מערך שמגלה אלקטרונים שפוגעים. בעצם אני כן יודעת. יש גלאי שיודע להגיד כמה אלקטרונים פגעו בו. והקרן של האלקטרונים סורקת את הדוגמה, ואז אתה יודע לפי איפה היא פגעה באותו רגע, כמה זה בהיר או כהה.
איזה שימושים לעמך, נגיד? אני יכול להשתמש במיקרוסקופ מגנטי?
אז קודם כל, הרעיון של מחקר בסיסי, להסתכל על חומרים מגנטיים. אז למשל, אחד הדברים ששלחתי לך הוא שמה שגיליתי בדוקטורט זה שחומר שחשבו שהוא פרו-מגנט, כמו ברזל, כמו המגנטים הקבועים שמדביקים על המקרר. הוא לא פרו-מגנט, אלא הלנדסקייפ המגנטי שלו הוא קצת יותר מורכב.
מה זה אומר? שהוא לא מגנטי כולו?
שהוא לא מגנטי אחיד, נקרא לזה.
אוקיי.
ומסתבר שזה משפיע על כמה, על העמידות של איזה מצב מיוחד בחומר הזה.
זאת אומרת, אם אני לוקח פוצץ לי את המוח. אם אני לוקח מגנט היום,
כן.
ומגדיל אותו, נניח, או מסתכל עליו מאוד מאוד מקרוב, הוא לא אחיד בשדה המגנטי שלו, הוא לא אחיד במה שמייצר את המגנטיות שלו?
אז אם אתה לוקח מגנט כזה של המקרר,
כן.
אז, או נגיד אם אתה לוקח גוש ברזל,
כן.
אז גוש ברזל בדרך כלל עשוי מהרבה הרבה גושים קטנים של ברזל, וכל אחד מהם, השדה המגנטי שלו מכוון קצת אחרת.
אוקיי.
ואם אתה חושף את הברזל הזה לשדה מגנטי חזק, אז כל הגושים האלה מתיישרים לפי השדה המגנטי החזק שחשפת אותו אליו.
אוקיי.
בחומר הזה שמצאתי, מסתבר שגם כשמפעילים שדה מגנטי מאוד חזק, עדיין יש אזורים שבהם השדה המגנטי לא מתיישר לפי השדה המגנטי החיצוני. וזה אומר שעדיין יש איזשהו חופש לאזורים המגנטיים להצביע באיזה כיוון שהם רוצים.
הבנתי. מה השימושים בדברים האלה?
אז שוב, אז כמו שאמרתי, זה לגלות שחומרים מגנטיים מסוימים מתנהגים אחרת ממה שחשבת. יש לזה גם אפליקטיביות מסוימת, כי זרם חשמלי מייצר שדה מגנטי.
אוקיי.
ואז אתה יכול להסיק מהשדה המגנטי שאתה מודד, איפה זורם הזרם החשמלי. אז למשל, אם יש לך מעגל מאוד מאוד קטן ואתה חושד שיש בו קצר, אז אין לך דרך לדעת את זה
נכון.
כרגע. ואם אתה מזרים את הזרם במעגל שלך ומסתכל על השדה המגנטי, אתה יכול לדעת איפה זורם הזרם ואם הוא זורם כמו שהתכוונת.
אוקיי, מתי נראה שימושים של זה? או שכבר יש?
כרגע זה עוד לא בשלבים האפליקטיביים, זה כרגע יותר במחקר הבסיסי. יש כרגע 3 מעבדות בעולם שיש להם את הטכנולוגיה הזאת של החיישן הספציפי שאני השתמשתי בו. אז כרגע זה עוד לא כזה widespread.
אבל מה, כאילו, את אומרת שיצרני שבבים נניח יכולו לבדוק את המעגלים מודפסים?
למשל.
לא רק בבדיקה הוויזואלית, אלא ממש להעביר בזה איזה זרם, ולצפות איזה תבנית מסוימת.
כן.
הבנתי, וזה רפטטיבי? זאת אומרת, זה או שיש כאן איזושהי רמה מסוימת. הרי כשמתחילים להתעסק בגדלים האלה, אם אני זוכר נכון, אז באיזשהו מקום, התוצאות הן לא תמיד ניתנות לשחזור מדויק, נכון?
הדירות. לא, אז בגדלים האלה עדיין, אתה יודע, אתה מזרים זרם, אתה מקבל את הזרם שרצית, אם זה לא אדיר, אז בעצם המעגל שבנית הוא בעצמו אדיר. זה בדיוק רפטבילי.
אוקיי. הנה. למדתי משהו חדש.
אז לא, זאת אומרת, אתה מזרים זרם, ואתה זורם איפה שהוא אמור לזרום, ואז אתה יכול לראות לפי השדה המגנטי איפה זרם הזרם.
אוקיי. אז נחזור חזרה למה שאת עושה עכשיו בברקלי.
כן.
אז את מגדלת שם גבישים.
נכון.
ומה עושים עם הגבישים?
ומה עושים עם הגבישים? אז יש כל מיני שיטות של
מגבישים. יש לי שאלה ממש מטומטמת.
בטח.
מוכרים, אני מרגיש דבי לשאול את זה, מוכרים earth magnets, שזה מגנטים מאוד מאוד חזקים.
נכון.
קודם אמרת שהזרם המגנטי שאני מעביר, זרם מגנטי?
שדה.
שדה מגנטי שאני מעביר במתכת, משנה את המגנות של המתכת. הופך אותו למגנט, נכון?
זה תלוי אם המתכת היא פרו-מגנט, כמו ברזל.
נניח שהיא ברזל.
כן, יאללה.
האם החוזק של השדה המגנטי שאני מעביר שם קובע אחר כך כמה חזק יהיה המגנט? או מה קובע כמה חזק יהיה המגנט?
אוקיי, אז יש איזשהו מקסימום נקרא לזה, ומה שקובע את זה זה מסובך, זה כל מיני אינטראקציות.
אני לא הבאתי אותך לפני שתגידי לי שזה מסובך. אני במילה לא יבין. את אומרת, יש חומרים שמסוגלים להיות יותר ממוגנטים?
יותר מגנטים, כן.
הבנתי. אז כאילו, בבית זה לא יעזור, אני לא אמצא אותם בבית, אני מניח.
אז זהו, אז למעשה, אז ה-Rare Earth Magnets שאתה מדבר עליהם, הם באמת בין הכי חזקים שידועים כיום. למשל, המגנטים של הארד דיסק.
אוקיי.
זה מגנט מאוד מאוד חזק. וחלק מהמחקר היום שנעשה בחומרים, שזה לא התחום שלי, אבל זה באמת לנסות למצוא חומרים שיש להם שדות מגנטיים הרבה יותר חזקים, או איזשהו תחליף ל-Rare Earth Magnets. בדרך כלל זה כולל שילוב של כל מיני חומרים, או שכבות של כל מיני חומרים, כדי לסדר את האינטראקציות האלה שלא רצית לשמוע עליהן, כדי באמת לקבל שדה מגנטי מאוד חזק.
עוד שאלה.
בלח.
כמה חזק צריך להיות מגנט כדי להיות מסוכן לבן אדם?
שאלה טובה.
אני רק עם שאלות טובות היום.
כל הזמן. כל שאלה היא שאלה טובה, סתם. אוקיי, אני לא יודעת להגיד לך, אבל מכשיר MRI,
כן?
אני חושבת שהוא מגיע לכמה טסלות.
טסלה זה המת מדידה של מגנט?
טסלה זה היחידת מידה של...
כי לאפי יש טסלה, הוא קנה, אני לא יודע אם את יודעת. תקשיבה לנו, הוא קנה טסלה, והוא מאוד...
כן, אז זה כמה טסלות.
אוקיי. אני יודע שלפעמים אנשים שיש להם קעקועים שמבוססים על... שבחומר עצמו יש איזה מגנטים, זה יכול לעשות להם נזק. הוא יכול לתלוש את המגנט.
כן. ובגלל זה גם אסור להיכנס עם מתכות ל-MRI.
זה בסדר, אני יודע את זה מהאוס.
נכון.
כי אני רואה האוס. הרבה.
אז אם אי פעם היית ב-MRI, אז מחתימים אותך על טופס כזה שבו שואלים אותך אם יש לך קעקועים, אם יש לך כל מיני פרוטזות, אם יש לך פלטינה, או אם יש לך כל מיני כאלה.
פלטינה מתמגנטת?
פלטינה, הסכנה היא לא בהכרח רק התמגנטות, כשחושפים מתכות לשדות מגנטיים, יש גם מתכות לא מגנטיות. אם השדה המגנטי משתנה, נוצר זרם במתכת. ומכיוון שברוב המתכות זרם זורם עם התנגדות, זה יכול מאוד לחמם. ואז בעצם אם יש לך, נגיד, איזושהי פלטת פלטינה, זה כמו תנור ספירלה בתוך הגוף שלך. ואז זה מחמם אותך מאוד, זה יכול לעשות לך קביעה.
זה היום ונורא.
זה היום ונורא. אז בגלל זה מבדים, טוב טוב ש...
ואם יש לך פלטין, אם יש לך איזה ברגים או משהו כזה, אתה לא יכול להיכנס ל-MRI יותר.
הייתי מניחה שכן, אבל אני לא יודעת. אני לא רוצה להגיד...
וואי, זה בסה.
שאני לא בטוחה בהם. כן.
אוקיי.
כן.
טוב, אז שוב, אתם מחפשת שימושים מעניינים למתכות חדשות? או לייצר תרכובות חדשות שיש להם שימושים?
לא, אני מחפשת התנהגויות מוזרות של אלקטרונים בחומר. אז למשל התנהגות מוזרה זה מוליכות על.
מה זה מוליכות על?
מה זה מוליכות על? שזה מצב של חלק מהחומרים שהם יכולים להגיע אליו, שבהם האלקטרונים זורמים בלי התנגדות.
יש כאלה?
יש כאלה, בוודאי. מכשירי MRI מבוסס על כאלה.
בטמפרטורת חדר?
לא. טמפרטורת חדר זה הגביע הקדוש.
אוקיי.
ואין כאלה. לא מזמן כתבתי פוסט במדע גדול בקטנה על מאמר שיצא בארכיב, שזה המקום שבו אפשר לפרסם מאמרים לפני שהם מתפרסמים בעיתונים הגדולים.
ארכיב את קוראת לאתר, ARXIV,
כן. על שני חוקרים מהודו שטענו שהם מצאו מוליכות על בטמפרטורת החדר.
משהו נשמע לי מוכר, זה שמישהו גילה ששתי התוצאות הבלתי תלויות שלהם היו זהות לחלוטין, נכון?
היו מאוד, מישהו מצא את תבניות רעש זהות.
היה טרד בטוויטר.
נכון, נכון.
נכון?
זה בחור מ-MIT, שהסתקרן מאוד מהתוצאות, אמר, וואלה, בואו נראה, אולי יש פה משהו.
ואז הרעש היה לא רנדומלי.
ואז הרעש היה, לא יודעים לא רנדומלי, אבל זהה בשתי מדידות שבהן לכאורה הוא לא היה צריך להיות זהה. ויאמר לזכותו שהוא היה מאוד זהיר במה שהוא כתב בתגובה.
כן, אבל קראתי, זה היה ממש סיפור מתח.
זה היה לגמרי סיפור מתח, והיה איזה טרול פייסבוק שכאילו איים עליו, היו אימיילים מזויפים.
כן.
זה היה ממש סיפור...
אז מה צריך לחפש, כתבת על זה במדע גדול בקטנה?
כתבתי גם על זה, כן.
אוקיי, מה צריך לחפש במדע גדול בקטנה כדי להגיע ל... הסיפור הזה, כי אני זוכר אני לא זוכר איפה קראתי את זה, יכול להיות שבוויירד קראתי את זה.
אז זהו, זה פורסם בכמה מקומות באנגלית.
כן.
ובעברית לדעתי אנחנו היינו היחידים ש... שפרסמו okay. את זה. אפשר לחפש באתר שלנו מוליכות על, לחפש ספציפית מוליכות על בטמפרטורת החדר, מדע גדול בקטנה.
אוקיי.
זה באמת סיפור מרתק על, על כאילו מאחורי הקלעים של כל העניין הזה. ובאמת חבר שעכשיו הוא כבר לא באקדמי אמר שזה מאוד, מאוד יפה בעיניו לראות ש... כאילו, קהילה שלמה מתגייסת כדי לנסות להבין משהו.
כן.
כי הרבה אנשים נתנו להם גם את ה-benefit of the doubt. אמרו, כאילו, וואלה, אוקיי, אולי יש פה משהו, בואו נראה איך אפשר כן להסביר את זה. ונכון, עכשיו,
בסוף,
לא...
בסוף
זה... אז זה כזה קצת דאח, הם כל הזמן אמרו שהם רוצים להבין יותר טוב את המדידות שלהם, שהם רוצים לנסות לחזור על זה וכולי.
הם שני חוקרים לא קשורים? בתיאוריה?
הם שני חוקרים שהם לא מהתחום. זאת אומרת, לא ברור מה הם ניסו לעשות, ושמעתי מאנשים אחרים שיכול להיות שהם לא הכירו בכלל את הציוד שהם השתמשו בו, וכל מיני דברים יכולים להיראות כמו מוליכות על אם לא נזהרים מספיק.
אוקיי. אני יצא שנייה מהנושא הזה, ואני אשאל שאלה, עוד שאלה מביכה. מה עושים בפוסט-דוק?
מה עושים בפוסט-דוק?
כן. דוקטורט, אני חושב שאני מבין. מוצאים איזה נושא, יושבים עליו כמה שנים, מגיעים עם איזו מסקנה חדשה, נכון? אם המסקנה היא שלא היה פה שום דבר, אז לא מאשרים את הדוקטורט, נכון?
לא בהכרח, זה תלוי.
אז מה עושים בפוסט-דוק? עוד דוקטורט?
סוג של, הכוונה, יש כמה דברים שכאילו צריך לסמן עליהם וי בפוסט-דוק. אחד זה להראות מחקר קצת יותר עצמאי. בדוקטורט אתה מאוד תלוי במנחה שלך. כתלות במנחה, יש מנחים שיותר מנחים, יש מנחים שפחות מנחים, אבל בסופו של דבר אתה בדרך כלל מגיע לאיזשהו פרויקט שהוא ניתן לך, זאת אומרת שהרעיון הוא כבר יחסית בשל וכולי, וניתן לך איזשהו פרויקט. ובפוסט-דוק הכוונה היא, המטרה היא להראות שאתה יכול להיות חוקר, או, אתה או את יכולים להיות חוקרים עצמאיים. עם רעיונות טובים, עם, עם יכולת עבודה עצמאית וכו'. עוד משהו שכדאי לעשות בפוסט-דוק, זה ללמוד משהו חדש.
אוקיי.
כדי להרחיב את סט הכלים שיש לך.
אתה מקבל איזה תואר בסוף הפוסט-דוק?
לא.
לא.
הווי נקרא לזה הוא איזשהו מאמר, בדרך כלל. זה מאוד משתנה בין תחומים שונים.
אני אשאל עוד כמה שאלות. דוקטורט לא עולה כסף, נכון? אתה עובד ומקבל מענקים, אם אני זוכר נכון.
בוועצמן אתה מקבל מלגה, כן.
מלגה. פוסט-דוק? אותו דבר?
כן. זאת אומרת, אתה יכול לבוא לאיזשהו מנחה ולהגיד לו, אני מוכן לעבוד בחינם.
אוקיי.
אני מניחה שכולם מאוד ישמחו מזה. חוץ ממך, שלא יהיה לך לאכול.
זה שונה, כי את הולכת לעשות תואר ראשון ושני, את זו שמשלמת לאוניברסיטה. תואר שלישי זה כבר הפוך. האוניברסיטה משלמת לך.
נכון.
ואותו דבר בפוסט-דוק, אני מניח.
כן, בפוסט-דוק המנחה משלם לך, או שאתה מקבל איזושהי מלגה. במקרה שלי, המנחה שלי משלם.
אבל מה האנדגיים? האנדגיים הוא ללכת לאקדמיה בסופו של דבר? זה שלב הכרחי בללכת להיות...
זה שלב הכרחי בללכת לאקדמיה, כן.
כן?
ונאמר לי גם שזה שלב לא רע גם בתעשייה, שוב, מתוך כוונה שתראה שאתה יותר מ-one trick pony.
כן.
אני לא יודע, יש ביטוי כזה בעברית?
כן, פוני של סוס אחד.
פוני של סוס אחד, פוני של פוני אחד.
כן.
כן, אז שתראה שאתה שני פונים.
אוקיי, ועושים פוסט-דוק אחד וזהו?
אז זה גם, זה מאוד משתנה בין תחומים. האורך של פוסט-דוק, והם עושים רק אחד.
אז מה זה נקרא? אני יודע שיש כאלה שמתחילים את הפרופסורה שלהם, ואז הם לוקחים שבתון. זה שונה... הם הולכים ועושים איזה מחקר או משהו, נכון?
נכון. אז שבתון זה גם כן דומה. תראה, בסופו של דבר, האקדמיה היא מופרט על ידי רעיונות, וככל שאתה פוגש יותר אנשים, אתה שומע יותר רעיונות אחרים, זה גם יכול להציץ אצלך, וגם יש יותר שיתופי פעולה. זה תמיד טוב שיש ערבוב. ולכן גם אני מניחה שיוצאים לכל מיני שבתונים וכולי.
טוב, לא ידעתי. אני יודע כי אני משוויץ בזה שאחי עשה דוקטורט, אבל לי אין הכשרה. מה זה משנה? אנחנו לא פה בשביל לדבר על הדוקטורט שלו בכלכלה, בסטנפורד, אבל עשו לי על זה פדיחות כבר. אין לי השכלה רשמית. יש לי השכלה רשמית מאוניברסיטת, איך זה נקרא היום? יהוד? המכללה ביהוד, משהו כזה, שהיה שלוחה של דרבי. מאוד חשוב, זה אחד הדברים המאוד מעניינים. אז אני מרגיש שאני מתבטל בפני האינטליגנציה. יפה, מה מייחד את ברקלי? למה דווקא בברקלי?
אז האמת היא שאין הרבה אנשים שעושים בארץ את הנושא של חומרים.
אוקיי.
זאת אומרת, גידול גבישים וכולי. ואני אחזור קצת למה שאמרתי, שבדוקטורט שלי בעצם בניתי את המיקרוסקופ שלי, ואז היה צריך ללכת לקניות במרכאות אצל אנשים שמייצרים חומרים, כדי למצוא חומרים מעניינים שאני אוכל להסתכל עליהם במיקרוסקופ שלי. וזה תמיד פחות טוב משיש לך הכל אין-האוס. כי שולחים לך דוגמה, ואז אתה מגלה שהיא לא בדיוק טובה, ואז עד ששולחים לך עוד אחת, ולא תמיד מבינים בדיוק את מה שאתה צריך. וזה היה מאוד נחמד, קיבלתי דוגמאות מדהימות, בסוף הכל יצא אחלה. אבל ללא ספק הרגשתי את זה שאם היה מישהו שהיה בתוך המעבדה שלי, הוא זה שמכין את הדוגמאות, או אפילו אני בעצמי, זה היה הרבה יותר מהיר, הרבה יותר יעיל.
אז יש לך לבורנט היום, או שאת עושה את הכל לבד לבד?
אני עושה את הכל לבד, כחלק מהמטרה היא ללמוד. יש לי, בארצות הברית זה מאוד נפוץ, שאנדרגרדס, סטודנטים לתואר ראשון, באים לעבוד במעבדות. אז יש לי עכשיו אנדרגרד שאני מכשירה אותו, כדי שהוא יעשה את כל השקילות, והחימומים והסגירות בוואקום וכאלה.
אוקיי. Okay. בואי נדבר רגע על מדע גדול בקטנה.
בשביל זה באנו.
לא בשביל זה באנו. באתי כדי לדבר איתך, לא על מדע גדול בקטנה. יש לי הרגשה, גם בגלל שאנחנו עשינו כמה פרקים שדיברנו על חיסונים, אז כאילו על מידה תלו וגם זה, שהאוכלוסייה מסביב נהיית יותר מטומטמת בכוונה.
אני לא יודעת אם בכוונה... עכשיו אני מרגישה שהמגמה קצת מתהפכת, אבל הרבה שנים הרגשתי שזה כאילו בונטון לרדת על אקדמאים, ו...
אנחנו רואים את זה עם מירי רגב, אנחנו רואים את זה שזה...
נכון, וכשהייתי בתיכון ואמרתי שאני לומד פיזיקה, אז היו אומרים לי, את מהחכמים? וזה היה המקרה הטוב, שאנשים התרשמו מזה. וכשהייתי בתואר ראשון והייתי מספרת לאנשים רנדומליים, או אמא שלי הייתה משוויצה בי למחרות בגדים, שאני עושה תואר בפיזיקה, אז הם היו שואלות אם אני עושה את זה בשביל להיות מורה אחר כך. שזה מעצבן כפליים, כי אתה אומר לעצמך, רגע, ואם לא הייתי אישה, גם הייתן שואלות אם הייתי רוצה להיות מורה. אבל זה נושא אחר.
לא, גם עליו לדבר.
בכיף.
בסדר, כן.
גם אני אשמח לדבר עליו. אז יש שנייה כזה קצת בונטון של לרדת על אקדמיים, ו... היה לנו איזה מים של מישהי שכתבה באחת התגובות שאתם חושבים שהתעודה שלכם על הקיר היא יותר חשובה, ובעצם הכל היום לומדים באינטרנט, וגם אני למדתי, אז אתם, הסתכלתי, אני יודעת גם כן לקרוא באינטרנט, אז אתם לא כל כך שונים ממני.
אנחנו רואים את זה הרבה, יודעת, הרבה בכל הסיפור הזה של המפגרי חיסונים.
נכון.
אוקיי.
אבל הקטע הוא גם הזילות הזאת של כאילו, יש לכם תעודה על הקיר, אז אתם חושבים שאתם יותר טובים מאיתם.
מדעני גוגל.
סוג של משהו כזה.
כן, קראתי את המאמרים.
כן, אבל כשבן אדם בא למוסכניק, או כשבן אדם בא למזמין חשמלאי אליו הביתה, אכפת לו מאוד אם לחשמלאי הזה יש תעודה, נכון? ואף אחד לא יגיד, אתה חושב שאתה יודע, יש לך תעודה. אבל זה איכשהו נהיה בון טון כזה, לצחוק על אקדמיים ולהגיד שהם לא יודעים מה
החיים שלכם. אז איפה את רואה את ההתפחות? אני עדיין רואה את זה.
אז איכשהו יש קצת, אולי באמת בגלל הכניסה למידעת, אולי בגלל קצת מדע גדול
אתם
בקטנה.
אתם עובדים יחד מידעת ומדע גדול
בקטנה? יש חברים שהם משותפים.
אוקיי.
שהם גם וגם, יש כל מיני שיתופי פעולה, באופן כללי למדע גדול וקטן יש שיתופי פעולה עם המון גופים, בין אם זה מידת ו-think and drink, שאנחנו הולכים להרצות בברים, תקשורת למיניהם, יש לנו הרבה שיתופי פעולה, אנחנו שמחים לעשות את זה.
זה עמותה? מה זה?
מדע גדול וקטן היא עמותה רשומה, כן.
את, מה התפקידה עכשיו?
אני עורכת התוכן.
אוקיי.
ואני גם כותבת. כן, אמרו לי להגיד שאנחנו מקבלים תרומות.
תגידי לאן? או שכתוב, אם נכנסים בדף פייסבוק,
כתוב לאן? לאן, אפשר, כן.
אוקיי, אז אם אתם נכנסים... תראו, אנחנו לא מפרסמים. אנחנו לא מבקשים תרומות אף פעם. אנחנו לא מספרים לכם על מזרונים או על איזה חברה שמגייסת. הכסף שאתם שומעים אותנו, אתם יכולים בבקשה לשלוח לי אותו. אבל אם אתם לא רוצים לשלוח לי אותו, תיכנסו לדף של מדע גדול וקטנה.
יש לנו גם אתר.
וגם לאתר. תיכנסו גם לשם וגם לשם, ותתרמו. זה מוכר?
אם רוצים. אז אין לנו עדיין אישור מנהל תקין, זה לוקח שנתיים.
אוקיי.
אבל עדיין אפשר לתרום לנו סכומים קטנים יותר, או אם לא אכפת לכם.
מס הכנסה.
הכרה לצורכי מס.
אוקיי.
גם אפשר. ואם אכפת לכם, אז תחכו קצת, ואנחנו נגיד כשיהיה לנו אישור מנהל תקין.
סבבה. בואי נחזור שנייה על אם לא היית אישה, לסיפור הזה.
כן.
כן, מה... מאיפה זה עולה?
מאיפה זה עולה?
כן, איפה זה עולה, לא מאיפה זה עולה. מאיפה זה עולה אני יודע.
כן, איפה זה עולה? אז גם כל מיני מפגשים כאלה ברחוב. באופן כללי יש מיעוט של נשים מנגישות מדע.
את שלחת לי מאמר די מרתק על מישהי שעשתה סטטיסטיקות, על
תגובות ביוטיוב.
כן, שהיא עשתה לזה איזה בקטייזינג, או איזה קבוצה, הפכה את זה לשש הקבוצות שונות, חיובי, שלילי, סקסיסטי, עוד כמה כאלה.
נכון.
ולא היה לה מספיק, א', לא היה לה מספיק מדגם.
נכון, אז נתחיל מזה שהיא בכלל היה לה מאוד מאוד קשה למצוא נשים מנגישות מדע ביוטיוב.
כן.
באנגלית, כן? כי בעברית, לדעתי, אולי יש רק אותי ואת אחותי שעושות סרטונים למדע גדול בקטנה. ואז היא הרחיבה קצת את תחום החיפוש שלה. והיא השוותה את זה, כמובן, לוידאוים של גברים מנגישי מדע. וכל מיני סרט, והיא נתנה כל מיני דוגמאות אנקדוטליות, אבל בגדול היא מצאה שהתגובות היו... שקודם כל היו תגובות סקסיסטיות שלא היו... או היו משמעותית פחות אצל הגברים.
אבל היה גם שם איזה סילבר ליינינג לסיפור הזה.
שמה? אני לא זוכרת.
זה אמר שהיו יותר תגובות חיוביות גם. לגברים לא היו תגובות סקסיסטיות, אבל כמעט לא היו תגובות חיוביות. אנשים היו תגובות סקסיסטיות, אבל היו גם הרבה יותר תגובות... חלקם היחסי היה, של התגובות הטובות היה גבוה יותר.
מעניין.
כן.
אוקיי, אז האם זה אומר שאנשים בעצם פשוט... מושכות יותר תגובות.
זה מה שהם לא יודעות לנהוג.
כן, אני לוקחת ליפט לכל מקום.
אני אשאל אותך, בגלל שאנחנו פה מדברים על הנושא הזה, מה דעתך על הסיפור האחרון, על ניל דגרסי טייסון, שהוא מנגיש.
כן.
אחד מהמנגישים הגדולים.
אז זה מביא אותי שוב אולי למה שדברנו הכל, שנראה לך שיש התאפשות של הציבור.
כן.
אז באופן כללי אין הרבה מנגישי מדע. ואז יש אחד, והוא נהיה הכוכב.
כן, שניים יש. יש את ניר,
אחלה, שניים. וואלה, מדהים. כמה מוזיקאים יש, כמה כדורגלנים יש, כמה, לא יודעת מה, אנשי חדשות.
לא בא להגן על הסיפור הזה.
אני חושב על ביל נאי.
אני חושב על ביל נאי, the science guy, שמסתבר שיש לו רק תואר ראשון. אבל הוא מאוד קומיוניקטיבי.
לא, לא מטריק, כן, כאילו, כן. אתה לא חייב להיות עם תואר בשביל להנגיש מדע, כל עוד מה שאתה אומר הוא
נכון. אני יודע, חבר'ה, לי אין תואר, תנו לי להסביר לכם משהו על כוח הכבידה. כמה שיותר שמנים, אתם יותר כבדים. נכון?
כן,
נכון,
תגידי. מסה שלכם יותר גדולה, כן?
הנה, נכון. הנה, בבקשה, שמעתם את זה בדוקטור לפיזיקה, אני לא סתם...
אז אין, אתה לא חייב שיהיה לך תואר, כל עוד מה שאתה אומר הוא, אתה יודע, מגובה. גם אנחנו כל הזמן אומרים, אל תיקחו את מה שאנחנו אומרים. כאמת לעמיתה בגלל שאני דוקטור לפיזיקה ודוקטור לביולוגיה וכו'. אנחנו תמיד תמיד משתדלים להביא מקורות למה שאנחנו אומרים, כדי שיוכלו לבדוק אותנו.
אבל הנושא הזה נניח של אבל את אישה, או אני לא יודע איך את רוצה, זה קורה גם באקדמיה?
זה קורה גם באקדמיה. יצא לי לשבת בהרצאה שבה המרצה אמר, אני לא מבין איך בנות יכולות להתרכז בשיעור, כי הן כל הזמן כותבות עם מלא צבעים. כן, כן, אמת. כשאגב, כשאני ישבתי והיה לי ביד עת כחול ועת שחור, חברה שלי ישבה לידי, היא כותבת רק עם פארקר, אחד וזהו, ומימינה ישב מישהו עם חמישה צבעים. אז קרה לי את זה.
מה שעשית עכשיו זה בסך הכל אנקדוטלי. אני לא יכול לזה.
נכון, אבל זה דוגמה מפריחה.
כן.
יצא לי, כאילו, יש גם כל מיני מחקרים שאומרים, תראה, אז משהו כזה זה כאילו מאוד, אתה מסתכל על זה וזה מאוד ברור. אתה אומר כאילו, וואלה, אוקיי. מה שממש מטריד אותי, נקרא לזה, זה כל המקרים האפורים האלה, שאתה לא יודע להגיד אם זה בגלל שאני אישה או לא. אני משתדלת לא לשחק במשחקים האלה, כי זה נראה לי מאוד לא בריא. אבל למשל, היה מחקר שהסתכל על מכתבי המלצה, שמנחים כותבים לסטודנטים וסטודנטיות. אז על סטודנטים ממש ראו באופן גורף שכותבים שהם מבריקים והם מצוינים וכו' וכו'. ועל סטודנטיות כותבים איך הן ארגנו יפה את פגישות הקבוצה, ואיך למרות שהן היו צריכות לטפל בילדים, הן עדיין הצליחו להיות במעבדה, וכל מיני דברים כאלה. כשכותב ההמלצה יכול להיות שבכלל לא היה מודע לזה שהוא עושה את זה.
כן.
אתה מבין?
כן, אני זוכר שקראתי את זה ממש, שאומרים שעל נשים, על הרבה יותר נשים כותבים שהן אסרטיביות, מאשר על גברים.
אבל זה לא אסרטיביות, זה אפילו, זה נכון, אגרסיביות. זה בוסי.
כן.
נכון.
לא, אבל אני חושב שעכשיו זה הפך להיות אסרטיבי. כבר בוסי, כולם יודעים שזה מילה, שמילה שצריך לחבס אותה. אז מחפשים אותה לכיוון של לא אגרסיביות. גם לא אומרים אגרסיביות, אומרים אסרטיביות. וזה הקוד שאתה יודע, כן. שחושבים שהיא וכחנית. כן.
ואז נשאלת השאלה, אם גבר היה אומר לך בדיוק, בדיוק את אותו דבר, האם היית חושב שהוא וכחני, או אם היית חושב שהוא צודק?
אני לא יודע.
לא, לא, אבל זה בדיוק, אבל זה בדיוק העניין שאתה לא יודע, וזה מבאס. כי אתה לא יכול להצביע על זה ולהגיד, הנה, פה יש, נעשה עוול.
כן, אין פה A-B טסטינג אמיתי.
ואתה לא יודע, זה מתסכל.
את מרגישה שזה שונה פה מבארץ?
זו שאלה טובה, כי בקליפורניה ממלכת הפוליטיקלי קורקט והבורד לשלב את כולם, כן. זה כאילו יותר נראה, זה כאילו יותר מדברים על זה. אני לא יודעת להגיד אם נעשה משהו. אני לא יודעת להגיד אם זה לא יוצר איזשהו backlash, נקרא לזה. יצא לי לדבר על זה עם עוד סטודנטיות במחלקה, וזה לא, זאת אומרת, להרבה מהדברים האלה מגיעות כמעט רק נשים, כשזה...
מה זה הדברים האלה?
סליחה, לכל מיני פגישות של איך לקדם נשים, איך לעשות שהם יהיו 50% מהאוכלוסייה, איך לעשות שהם יהיו 50%
מה דעתך על אפליה מתקנת? אני אומר את זה כי אתמול היה לי דיון מעניין מאוד, אני תכף אגיד לך מה הייתה העמדה שהוצגה בדיון.
אני חושבת שזה תלוי איך עושים אותה, וזה תלוי למה עושים אותה וממה היא נובעת. אני אתן דוגמה. אם נעשו מחקרים וידוע שמאמרים עם כותבת ראשונה אישה מקבלים באופן גורף ביקורות יותר גרועות, ולכן מתפרסמים בז'ורנלים פחות נחשבים, אז אני חושבת שיהיה נכון להתחשב בזה כשמסתכלים על מועמדים, ולמשל רוצים להשוות את איכות הפרסומים שלהם. האם זו אפליה מתקנת?
אני לא יודע.
אני גם לא.
אוקיי.
אבל זה משהו שבעיניי אולי נכון לעשות.
אולי נכון פשוט להתחיל לעשות ביקורות עברות, לא?
אבל קשה מאוד לעשות ביקורות עברות, כי אתה יוצא מאמר של מעבדה שמגדלת גבישים ומודדת אותם ככה
יש
וככה.
יש רק אחת כזאת, כולם יודעים מי זה.
יש רק אחת כזאת, כמעט כולם. או יש מעט כאלה וכולם יודעים מי זה. כשאני עבדתי על המיקרוסקופ שלי, היו שני מיקרוסקופים כאלה, והם שניהם היו במעבדה שלי, שלנו. יוצא מאמר עם סקנינג ננו סקוויד מיקרוסקופ. או, באמת מעניין מאיזה קבוצה זה יצא. זה קשה מאוד לעשות כזה דבר.
כן.
רגע, אז עכשיו תגיד לי מה הייתה המסקנה של...
לא הייתה מסקנה, זה הוויכוח שלא הסכימו עליו לכאן או לכאן, אבל אחת הדעות שעלתה זה שאפליה מתקנת היא למעשה מפלה נשים, ומה שצריך לעשות זה בסך הכל להגדיל את הפאנל. זאת אומרת, אומרים, להביא יותר, כשדובר על גיוס נשים לתפקידים, היה לא להוריד את הבר, אבל להביא הרבה יותר מועמדות.
נכון, לעשות מאמץ, להביא יותר מועמדות, זה נכון.
כן, כי אחד הדברים שראיתי זה שיש, אני חושב, בלניח מדעי המחשב, יש 14% בוגרות מדעי המחשב, אבל אחרי 5 שנים נשאר רק חצי מהם נשארות בתעשייה. משהו כזה. אז כן, אז המסקנה הייתה פשוט צריך להביא יותר. וזה, אגב, זה שינוי שאני רואה עכשיו הרבה, לפחות במיליה שלי, שמחפשים, כשמחפשים אנשי תוכנה, המודעות כולם בלשון נקבה. כי אני רואה את זה ב-80 או 90% מהמודעות היום, וכלמטה כתוב, המודעה מיועדת גם לגברים.
נכון.
שזה אני חושב, נחמד.
כן. כן, זה מזכיר לי את הכותרת שהייתה ב-Not the Onion, שהחיפוש של אובר אחר מנכלית אישה הביאה ל3 גברים שהם ראנרס-אפ. כן, זה צריך לעשות מאמץ, ומדברים על זה גם למשל גם בפאנלים שמתארחים בהם כל מיני מומחים. וזה קשה, כי זה מאמץ שאתה צריך לעשות, כי אם אתה...
זה מאמץ אבל קוגניטי, זה מאמץ, ממש צריך משקיע, זה באמת מאמץ.
נכון.
כי צריך לעשות את כל הדברים האלה, ונכון, כל הקסקוש הזה של שפה יוצרת מציאות והכל, אבל אין דרך אחרת.
לא, אבל אפילו ברמה של אתה הפרופסור, ואתה מארגן עכשיו כנס. אז ברור שהכי נוח לך זה להזמין את כל החברים שלך, שיבואו לדבר בכנס, ופחות נוח לך עכשיו להתחיל לברור פרופסוריות שאולי אתה לא מכיר ואתה לא יודע.
אני פשוט בלחץ שתיגמר לי הבטריה, זה לא בגלל שאני לחוץ על הזמן.
סבבה.
אנחנו נשארנו על פס אחד ואני ממש נלחץ מזה.
אוי לא. אז אין, אבל אפשר לחבר את זה לקיר?
לא. ברור שאפשר. אבל אני כל כך לא טוב בתכנון שלא קניתי את החלק הזה.
הבנתי.
ואני בדרך כלל, כיוון שאנחנו בדרך כלל מקליטים בבית, אז תמיד יש לי בטריות ספר. אז הבוקר אמרתי לך. חיפשתי אותם בבוקר, ואז הבת שלי אמרה שהיא שמה את כולם באורגן. אז כיוון שהייתי כל כך שמח שהיא בעצמה שמה את זה, אמרתי, טוב, אני אעבור בדרך ואני אקנה, וכמובן ששכחתי.
אוקיי, אז אתה תגיד לי מתי נגמר לנו הזמן.
תגידי, הפיזיקה שהם לומדים בבית ספר תיכון.
כן.
יש לה איזשהו... זה נראה לי מיותר. נניח, יש הרבה דברים שהם לומדים בתיכון, וזה נראה לי קשקוש מוחלט.
כמו מה?
לא יודע מה עשינו שם... אני יודע, אורכי גל, כל הדברים. סבבה, אבל כל הדברים האלה אי אפשר ללמוד אותם בשבוע אחד בתחילת...
אתה לומד אותם בחצי סמסטר בתואר ראשון, כן.
אבל עושים את זה במשך כמה שנים בתיכון. זה לא נראה לך בזבוז?
לא נראה לי בזבוז. יכול להיות שגם לתלמידים זה לאט מדי, אבל אני הייתי בתיכון ולא הרגשתי שזה היה לי לאט מדי, נקרא לזה. המטרה היא לא לתת לתלמידים תואר בתיכון. המטרה היא לעניין אותם, ללמד אותם דברים אחרים. כמה מהאנשים שעושים 5 יחידות פיזיקה לא משיכים אחר כך לאקדמיה.
נכון, אבל למה הם צריכים אז את החומר?
א', אם זה מעניין אותם, למה לא?
אוקיי.
נכון.
כן.
ב', זה טוב שלכל אחד יהיה מושג באורכי גל. אתה יודע, בתור פיזיקאי, אני אשמח, למעשה אחת מהסיבות שאני במדע גדול וקטנה, זה שאני אשמח אם העולם סביבי ידע יותר טוב פיזיקה, או יהיה לו קצת יותר מושג בפיזיקה, כי בסך הכל כמעט הכל מסביבנו זה...
סבבה, אבל אני אומר לך, הניסוי הזה ששמו לנו עדשה אדומה, ואז שיחקנו עם כל מיני קווים, לא ממש הסביר את זה. כי אני חושב שגם המורים לא היו מספיק טובים, בינינו.
זה כבר משהו אחר. אבל חלק מזה זה המיומנות של לעשות ניסוי, של איך עושים ניסוי כמו שצריך, ומה לומדים מזה.
טוב, דעתי בכלל מערכת החינוך בארץ היא מאוד, זה מערכת שלדעתי לא קו.
קצת בעיית, טוב, עברו הרבה שנים מאז שהייתי במערכת החינוך, ואנחנו לא נגיד כמה.
אבל יש לי ילדים גדולים שהיו עד מערכת, שלא מזמן, אחד מהם עשה בגרות לא מזמן, שנייה עדיין מערכת החינוך בארץ, ו...
לא התרשמת.
אז מה זה עכשיו היית, understatement, כאילו ממש נחרדתי מחלק מהדברים, באמת. ואני לא מבין, אני חושב שזה בא יד ביד עם ההתאפשות, וזה בא יד ביד עם כל כך הרבה דברים, עם איזה חוזר, עם איזה זלזול. זלזול בזמן של התלמידים, זלזול בזמן של ההורים, זלזול בתלמידים באופן כללי. ו, עצם העובדה שאף אחד לא השכיל להביא מורים טובים למערכת. אני בטוח שיש כמה, כן? אבל שאי אפשר לשלם להם, אז את מקבלת בררה.
כן, למרות שיש אנשים שבאים בלי קשר לכסף.
בסדר, אבל אני חושב שזה לא
הרבה. הם יחסית מעטים, נכון. אחד הדברים שדווקא שאני נחשפת אליהם יותר, בגלל שאני כותבת במדע גדול וקטנה, זה שאני רואה שהציבור, או לפחות הקוראים של מדע גדול וקטנה, דווקא מאוד אוהבים את זה, ומאוד רוצים הנגשת מדע.
אבל זה מאוד biased. הם לא מחפשים את זה. הם לא מחפשים את זה.
אבל הרבה, למשל, היה לנו פוסט עכשיו, מישהו כתב על זה שגילו שאייפונים רגישים להליום. זאת אומרת, הייתה איזושהי מישהו, איזה טכנאי, תקין MRI באיזה בית חולים בארצות הברית, והוא קיבל תלונות שאייפונים הפסיקו לעבוד. והוא כמובן הלך ושאל באינטרנט, ומצאו שמה שקורה זה שהחלקיקים של ההליום חודרים לאיזה רכיב בטלפון, שאני לא אעשה ספוילר, ומי שרוצה שיחפש אלרגיה של אייפונים במדע גדול בקטנה. ואני ככה מדי פעם עוברת על תגובות, גם לפוסטים שלא אני כתבתי. ומישהו תייג מישהי, אמר לה, תקראי, היא עונה לו חזרה, מה, זה ממש ארוך, אנחנו לפעמים קצת חופרים, למרות שאנחנו מאוד משתדלים שלא. ואתה רואה ששעה אחר כך היא מגיבה, וואלה, ממש מעניין.
אוקיי.
אז זה בן אדם שיכול להיות שלא היה...
אבל מה ריטנשן? את חושבת שהיא תמשיך לקרוא מאמרים ארוכים?
אני לא יודעת, יכול להיות שהיא תזכור שמדע גדול בקטנה כותבים אחלה, ושזה מעניין. אבל גם אם היא יצאה רק מזה, גם אם היא רק למדה כאילו משהו על הטלפון
שלה. אני אגיד זה שוב, אני חושב בבינג' על האוס. כל הסיפור של האוס התחיל מטור בעיתון, אני חושב בניו יורק טיימס, שכתבה אפידמיולוגית. פעם בשבוע היא כתבה סיפור שהוא כמו סיפור בלשי, ממש על מחלה. במקור ההאוס אמור היה להתחיל להתמקד רק במחלות, לא באנשים וכל הדברים.
למרות שהוא מין שרלוק הולמס כזה.
כן, זה ההקבלה לשרלוק הולמס, היא מאוד מאוד ברורה גם בהמשך הסיפור, אבל אני בוודאי שאני רואה את הערך בזה, אבל אני חושב שאני לא מייצג. כי...
כן. זה נכון, טוב, מה? יש אנשים שלא בא להם, זה בסדר, יש דברים שלא מעניינים אותי, שמעניינים אנשים אחרים. אני חושבת ש... כאילו, אם נהיה יותר נחמדים אחד לשני, כן, נגמרת לנו בטריה, לא? אני חושב, אם נהיה יותר נחמדים אחד לשני, אז זה שמשהו לא מעניין אותי, זה לא אומר שהוא לא מעניין נקודה, וזה לא אומר שהוא לא חשוב, זה לא אומר שצריך ללכלך עליו.
כן.
זה בסדר. אני חושבת אבל שמסתבר שאנשים, או מתברר שאנשים יותר, כן יותר צמאים למדע ממה שאולי נראה. וכן, ואולי יותר ממה שהתקשורת הממוסדת במרכאות נותנת, נקרא לזה. היה לנו לא מזמן פוסט על אהרון קלוג, שנפטר לא מזמן.
שלחתי אותו.
נכון, שלחתי לך אותו, כי... ובאמת...
זה לא היה פוסט מדעי בכלל?
זה לא היה מאוד פוסט מדעי. מישהי מהצוות הכירה את הנכד שלו, שהוא גם כן חוקר בביולוגיה, והוא כתב פוסט נפלא בעיניי. ואני בטוחה שהרבה אנשים שלא הכירו את אהרון קלוג ולא ידעו בכלל שהוא זכה בפרס נובל ולא ידעו על מה. עכשיו הם יודעים על מה. ופנה אלינו כתב של הארץ, שכותב את מדור ההספדים, ואמר, בזכות הפוסט שלכם, אני רוצה ליצור קשר עם המשפחה כדי לכתוב עליו. אז העובדה היא שכן אנשים, שזה מעניין אותם. ושיכול להיות שיותר, יש יותר אנשים שזה מעניין אותם ממה שנדמה לנו.
אוקיי. יש, שנייה, אני רוצה לעצמי עוד איזה משהו שרציתי לשאול אותך, כי אני חושב שאני יוצא אידיוט גם ככה לפעמים. את לא תביני את הכתב שלי, אבל תכף, אני גם לא רוצה שתתכונני.
אוקיי, סליחה. לא אסתכל.
אני מאוד אוהב את הספר, אתה בטח מתלוצץ, מר פיינמן, ואני חושב שזה היה אחד, מבחינתי הוא ספר שמאוד משפיע, לא בגלל החומר עצמו, כי הוא לא ספר מדעי, בניגוד לשאר הספרים שלו, אלא בגלל היכולת שלו לשאול את השאלות כאילו מטופשות.
כן.
עד כמה פיינמן הוא, אני יודע שהוא קיבל פרס נובל, עד כמה פיינמן הוא איזה דמות שכולם שמעריצים אותו, או שיש איזה כאלה שאומרים, טוב, נו. הוא היה בזמן הנכון
במקום הנכון. לא, הוא היה יותר מבזמן הנכון במקום הנכון. באתי עכשיו מכנס על מחשוב קוונטי. ואחד השקפים שמישהו הציג היה ציטוט של פיינמן מ... לא יודעת, מ-1980 אולי, אני מקווה שאני לא טועה בעשור, על זה שהוא אומר שהטבע הוא קוונטי, עם כל מיני... כללות באמצע, ושאם אנחנו רוצים למדל את הטבע או לעשות איזושהי סימולציה של הטבע, אנחנו צריכים מחשב קוונטי. ויש עוד המון ציטוטים של פיינמן שדי הראו, שכולל ההרצאה המצוינת שלו, There's more room at the bottom, אני מקווה שאני לא...
יש את זה ביוטיוב, אני חושב.
הוא באמת היה מאוד מאוד מוצלח ומאוד פורה. כתבנו לא מזמן על דיאגרמות פיינמן, שהוא פשוט מצא דרך לחשב כל מיני דברים שאי אפשר היה לחשב אחרת, או שזה היה לוקח המון המון זמן. הוא כן היה משהו מיוחד.
אוקיי.
הוא היה משהו מיוחד. האם לא היו אנשים מיוחדים אחרים? אולי, אבל הוא גם היה טיפוס.
כן.
והוא היה איש מעניין. אגב, חלק מה... זה הרי ספר שמישהו כתב לפי סיפורים שפיינמן סיפר לו. אז יכול להיות שחלק מהסיפורים הם קצת יותר צבעוניים ממה שהם...
כן, איך מתחילים
איך שהם קרו באמת. כן, למשל. כל מיני דברים כאלה. אז יכול להיות שחלק מזה לא באמת קרה כמו שמסופר, אבל כן, אני חושבת שכבודו של פיינמן, שמגיע לו ההייפ, האם ההייפ מאוד מאוד מוגזם? אני לא יודעת.
טוב, הנה השאלה שלי.
רגע.
אוקיי.
בגלל שאמרת על, אתה בוודאי מתלוטץ מיסטר פיינמן שהוא לא ספר מדעי, אני רוצה להמליץ על ספר שהוא גם סיפורת אבל גם קצת מדעי, שנקרא הדוד טונגסטן.
הדוד?
טונגסטן.
טונגסטן? כן. המתכת? כן. הכבדה הזאת?
כן, כן.
אוקיי.
שאני לא זוכרת מי כתב ומיד אני, מיד אני אזכר על ידי גוגל. שהוא ספר סיפורת מצוין, והוא גם...
אוקיי, אז תעשי את זה, ואנחנו נצטרך לסיים את הפרק.
אוליבר סאקס.
אוליבר סאקס?
כן.
הפסיכולוג?
כן.
כן, האיש שחשב שאשתו היא כובע וכו'?
כן, כן.
הוא כתב...
כן, על דוד שלו, שעבד במפעל לטונגסטן.
אוקיי.
וגם מכיל כל מיני עובדות מדעיות מקסימות.
אוליבר סאקס נפטר שנה שעברה.
כן.
נכון? כן. אני מאוד אהבתי את זה, את האיש של עברי הצבעים.
בכלל הוא כתב מאוד טוב,
מנגיש מדע מצוין.
נכון.
אנחנו נסיים בשאלה האחרונה, כי כבר אין לי אפילו פס אחד. קרינה מייננת זה דבר אמיתי? והאם יש אותה בטלפון? והאם אני יכול...
קרינה מייננת זה דבר אמיתי?
מה היא עושה?
כשמה קני, היא מייננת.
אוקיי,
מה היא? היא לוקחת אלקטרונים מהאטומים ומייפה אותם החוצה.
אוקיי.
הטלפון שלך לא פולט קרינה מייננת.
אני יכול לשאול עם הטלפון מתחת לקרית?
אני מסכימה לישון עם הטלפון מתחת לקרית.
אוקיי. זה מה שרציתי לדעת. אלא, נגמרה לי הבטריה, אבל האמת, רציתי, יש לי עוד המון שאלות, אולי נעשה עוד משהו. כשאני אגיע
לברקלי. שתבוא לברקלי.
בעצמי. תודה רבה.
סליחה.
ואל תשכחו, מדע גדול בקטנה, לתרום.
וואי.